התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה עניינים עומר?
נהדר, מתרגש לקראת הספיישל הנחמד הזה שהרגענו פה.
בהחלט, ויהיה לנו ספיישל מאוד מאוד מיוחד, כי הוא יהיה לא אחר מאשר גל מקל שפרש בשבוע שעבר מכדורסל מקצועני. גל מקל עשה קריירה פשוט אדירה שעוד ניגע בה רבות, וכדי לעשות את זה אנחנו מארחים לא פחות משלושה אנשים שעבדו מול או לצד מקל לאורך השנים. נתחיל עם הראשון, אבי סגל, כתב ישראל היום, מה שלומך?
ערב טוב, הכל טוב.
מעולה, אז אבי כמובן גם יספר על זה בהמשך, אבל הוא כמובן מסקר את מקל במשך שנים רבות, וגם כתב עליו טור פרידה, אפשר להגיד, בימים האחרונים. ומעבר לזה, יש לנו כאן שני מאמנים, את אריק שיבק, שאימן את מקל בנבחרת ישראל, וכיום משמש כמנהל המקצועי של נבחרות הולנד הצעירות. מה שלומך, אריק? איך הולך בהולנד?
תודה גמור, תודה. אני אחראל ויועץ לאיגוד הכדורסל, לא אחראל, אני נבחרות הצעירות.
אוקיי, אז תודה על ההבהרה. ובנוסף, דרור כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל, שעבד ממש לאחרונה עם מקל כמובן בנבחרת, ומאמן אליצור שומרון. דרור, מה עניינים?
אלן, אלן, בסדר גמור, תודה.
מעולה, אז כיף שכולכם איתנו, ועכשיו עומר יפתח עם השאלה הראשונה, אפשר להגיד.
כן, אז השאלה הראשונה היא שאלה שכולם תמיד אוהבים לרמות בה, ולסטות קצת מחוקי הפורמט, אז אני אתן לכם לעשות את זה. גל מקל, במילה אחת, אם הייתם צריכים להגדיר את גל מקל רק במילה אחת, מה הייתם אומרים? אריק, אתה רוצה להתחיל?
Hard worker.
זה שתי מילים.
שתי מילים, אבל זה מה שמאפיין.
אמרתי, כולם אוהבים לרמות בפורמט הזה, אז אני אתן גם לאריק. אבי?
נחישות.
נחישות, אוקיי. דרור?
מקצוען.
אוקיי. מעניין, אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד הרבה מהמכנה המשותף של המילים האלה, קצת על הבן אדם ועל האישיות. אז בואו נראה קצת יותר לפרטים, ננסה להבין איפה כל אחד מכם פגש את מקל. אבי, תספר לי קצת על ההכרות הראשונה שלך עם מקל, הפעם הראשונה שיצא לך לעבוד איתו, להיות איתו, לסקר אותו בצורה משמעותית.
אני לא זוכר את המפגש הראשון, אבל אני זוכר את ההתחלה, בהחלט, מהרגע שבו הוא, מה שנקרא, אני השחקן מקצוען, הגיע למכבי תל אביב בסוף 2008, אז הוא לא שיחק, אז בוא נגיד מעונת 2008-2009, ואחריה הוא כבר זכה באליפות עם גלבוע.
הרגשת בעצם בתקופה הזאת שעומד להיות פה משהו שהוא קצת אחר?
הרגשתי שיש פה, זאת אומרת, לא הכרתי את הצדדים עליהם דיברנו, אתה יודע, שביקשת מאיתנו להגדיר אותו, אלא הכרתי יותר את זה שיש פה פוטנציאל גדול, ושחקן שכנראה הולך להיות מוביל ולהגיע לנבחרת, זה היה די ברור מההתחלה.
ואני חושב שמה שאתה אומר, שהערך המוסף הזה של כל המילים שזרקתם פה קודם, הוא הצטרף קצת מאוחר יותר לתודעה שלנו, ו... הוא זה שעשה ממנו איזשהו הבדל. דרור, בוא תספר קצת אתה על ההיכרות הראשונה שלך, את הפעם הראשונה שיצא לך לדבר איתו, להכיר אותו.
האמת היא שעקבתי אחרי הקריירה שלו די מבחוץ, עד הפעם שפגשתי אותו בנבחרת ישראל לפני כ4 שנים, אבל אין ספק שכל איש כדורסל זיהה ממש קריאה צעיר, אני עוד כמישהו שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, תמיד הייתי אוהב לעקוב ולראות, לדעת, שמרתי על קשר גם עם אנשים שם, מה גדל במחלקה, מה הפוטנציאל הבא, ותמיד זה שם שעוד שהוא היה צעיר עלה שם, ובהחלט עקבתי אחריו בתחילת דרכו, וגם שעודד הביא אותו בזמנו לגלבוע, באמצע עונה והם לקחו אליפות, אז בהחלט מאז, אבל ההיכרות הממשית האישית שלי איתו הייתה בשנים האחרונות בנבחרת חוויה אדירה.
אוקיי, אריק, אתה, איך אתה רואה את ההיכרות הראשונה שלך עם מקל, את ההתקלות הראשונה שלך איתו?
ההיכרות האישית הראשונה שלי עם מקל הייתה בנבחרת ישראל, אבל למעשה אני עקבתי אחרי גל מאותו שחקן נוער יחד עם עומרי במכבי תל אביב. לימים, זו תקופה שלא אימנתי בארץ, אבל לימים אחרי שמונה קריאות מהנבחרת ישראל אימנתי אותו בנבחרת, ואני הגדרתי אותו כהארד וורקר, אז אני מקבל את כל מה שנאמר פה, מקצוענות, סופר מקצוענות, נחישות, אתה יודע שבן אדם בא ומצטרף לקבוצה ולוקח אליפות, אתה אומר אוקיי, קורה, אבל כשבן אדם עושה את זה פעמיים, אז זה כבר מראה משהו על הבן אדם, ואיך דור אמר, תענוג, אני יכול להגיד לך שאני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני מרצה, אני מרצה של פיבה, ואין כמעט הרצאה, באמת, אין כמעט הרצאה באירופה, שאני מסתובב בכל אירופה, אני נותן הרצאות, אין כמעט הרצאה אחת שהשם שלו לא עולה, בהקשר של המקצוענות, של הרצינות, של ההתמדה, של הנחישות, של הרצינות, של כל המילים שאולי נשמעות קצת קלישאתיות, אבל לא לגביו. אני אגיד משהו שהוא אולי קצת לא יהיה פופולרי פה במה שאנחנו עושים במשדר הזה. גל מקל מבחינת טלנט, מבחינת כישרון, אני חושב שאין לנו שחקנים, והיו לנו שחקנים לא פחות, אולי יותר מוכשרים מגל מקל. אבל כשבאים להסתכל על הפאזל הכולל של כל מה שמרכיב שחקן כדורסל לרמות גבוהות, אז משחקן טוב אתה הופך לטוב מאוד, ומטוב מאוד אתה הופך לשחקן גדול. גל מקל הגיע לאן שהוא הגיע, לא רק בזכות הכדורסל שבו, בזכות האישיות שלו, בזכות המוסר עבודה שלו, אני חושב שכלל הדברים האלה ביחד יצרו איזה פאזל אחד שלם של המוצר הזה שנקרא גל מקל, שהגיע לאן שהגיע, ותמיד אני מציין, talent plus hard work, that's championship, אז זה גל מקל.
טוב, אז לדעתי נמשיך איתך אריק עם השאלה הבאה, שממש מתאימה למה שהתחלת לדבר עליו עכשיו, ואיך זה באמת לעבוד עם מקל מבחינת הכדורסל, וגם מבחינת האישיות שלו, כמובן עשית את זה בנבחרת, ביורובסקט 2011 גם, איך זה היה החוויה היומיומית איתו?
תראה, אני אתחיל דווקא מ-2013, הטלפון הכי גרוע שקיבלתי בחיים שלי, מאז בתקופה שאימדתי את נבחרת ישראל, זה מדלס. דלס טלפנו אליי ואמרו לי, תשמע, הוא לא בא לאליפות אירופה. אמרתי, מה זאת אומרת הוא לא בא לאליפות אירופה? אמרו לי, לא, הוא לא בא, הוא עכשיו חתום אצלנו, ורוקיז אצלנו הולכים לווגאס. וגל עמד במצב אז מאוד 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 לא נעים, גל מאוד אוהב את הנבחרת, מאוד רצה לבוא לנבחרת, אבל אני די הבנתי אותו, היה פה היה פה מיליון דולר לעומת לבוא לנבחרת, וזה מבחינתי היה מכה קשה מאוד לנבחרת, אז לפני אליפות אירופה של 2013, ב-2011, למעשה ב-2010, במוקדמות, תראה, שחקן שמתחיל אימון בשבע, ואני מקווה שישמעו אותנו שחקנים צעירים, את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, ולפני כל אימון, בוקר, ערב, צהריים, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, לפני כל אימון, גל מקל נמצא על המגרש שעה לפני זה, עושה מתיחות, עושה תרגילי כוח, עובד על הקור שלו, על השרירים, עובד על הגוף שלו, כל אימון. אתה מבין שאני מדבר איתך על אלפי אימונים. כך האיש היה מתנהג ומתנהל לפני כל אימון. עכשיו גל הוא שחקן שמבין את המשחק ברמות הכי גבוהות שיש. שחקן הגנה מצוין. כמו שאתם יודעים, גל הוא לא שחקן כל כך גבוה. אבל כמה פעמים ראיתם שחקנים שעושים פוסט-אפ על גל מקיר. אי אפשר להוריד אותו למטה לאותיות. הוא דוחף אותך עם הגוף, הוא בדחיפה אחת מביא אותך לקו הסיידלן. והגוף החזק הזה, הוא השתמש בו גם בהתקפה, וכמו שאמרתי לכם, ברמה התקפית, היו לו חוסרים, היו לו דברים שהוא עשה פחות טוב, כליה למשל, זה לא היה החלק החזק שלו, עבד, הגיע לרמה סבירה, אבל בעקבות זה שהוא הבין את זה, הוא שיפר מאוד את החדירה שלו לסל, שיפר את המסירה שלו. תמיד היו כלפיו טענות שהוא מחזיק קצת את הכדור יותר מדי אצלו ביד, ולא מוסר מספיק או לא מוסר בזמן. אבל גל מקל הבין את המשחק ברמה כל כך גבוהה, שבסופו של דבר מי שהתרגל לשחק איתו, הרוויח. כי הוא ידע למצוא את האנשים במקומות הנכונים, בזמן הנכון ולמקום הנכון.
אתה בעצם גם עבדת איתו שנים אחרי זה במכבי תל אביב. איזה הבדלים ראית בין הגיוסאות של מקל הצעיר יותר לבין מקל המבוגר יותר?
אני קפש לי במכבי תל אביב אין הרבה זמן לדבר, כי אמרתי כאן שבועיים וחצי, שלושה שבועות בערך, אז אני לא ארחיב הרבה במילים. זה גם הייתה תקופה שמכבי תל אביב הייתה, אני אגיד, מפוררת, ועם חומר חברתי, אז עוד מקצועי, ברמה, אני לא רוצה להגיד במילים גרועות יותר, אבל ברמה לא טובה, אני יכול להגיד שגם גל וגם יוגב וגם פניני ניסו לעשות כל מה שאפשר בשביל לחבר את הדבר הזה, אבל זה היה כל כך מפורק, ואחרי הסדרה הזו שניצחנו את הרצליה 3-0, חזרו הבעיות, כך שזו הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה, אבל אין ספק בכלל שגל הבוגר יותר, היה מקצוען, היה לי קשר איתו בתקופה שהוא היה במלאגה, בשנים האחרונות היה לנו קשר טוב מאוד, ואין ספק שהזמן עשה אותו עוד יותר טוב, עוד יותר מנוסה, אתה ראית אותו גם בנפרת, את הלקיחת אחריות שלו, הוא תמיד לקח אחריות, תמיד לא ברח מאחריות, לא ברח ממצבים קשים, הוא היה קפטן אמיתי, on the court, off the court, ואתה יודע, זה טוב לך כמאמן שהקפטן שלך זה ההארד וורקר הכי גדול בקבוצה, אז הוא תמיד דוגמה טובה, אז זה היה גל.
טוב, נעבור לדרור, איך זה היה בשבילך לאמן את גל מקל?
קודם כל, אני הגעתי יחד עם עודד קטש אחרי האליפות אירופה של שהייתה בארץ, ולמעשה הלכנו על סוג של הצהרת הנבחרת, וגל וגיא פניני נשארו כאוגנים מהנבחרת הקודמת, שזה שני שחקנים שיש להם ערך מוסף הרבה הרבה יותר גדול, אפילו מהכדורסל שהם יודעים להציג, וגל בהחלט היה כזה, גל היה עוגן, אחד שחיבר את כל החבר'ה הצעירים סביבו, היווה להם דוגמה אישית על המגרש ומחוץ למגרש, גם לנו המאמנים הרגשנו בנוח לדבר ולפנות אליו ולקבל מהניסיון שלו בנבחרת, וזה עזר מאוד מאוד. בהמשך למה שאריק אמר על מוסר העבודה שלו, אני חושב שהיום, ושוב, זה לחבר'ה הצעירים שישמעו את הפודקאסט הזה, היכולת ולעבוד קשה זה סוג של כישרון, כמו שיש אחד שהוא כישרוני בכלייה, ואחד שהוא כישרוני בחדירה לסל, אז יש מישהו שהוא כישרוני ביכולת שלו לעבוד קשה. היום זה חלק מסט יכולות שעושה אותך שחקן שלם. ובהחלט גל מינף את התכונה הזו, להביא את עצמו לרמות שהוא הגיע. ואין ספק שהאהבה שלו למשחק גרמה לו, והתשוקה שלו לחזור לשחק אחרי כל הפציעות שהוא עבר וחווה, גרמו לו להגיע לרמות האלה. אני יכול לספר לכם שהוא עבר הרבה מאוד פציעות בתקופה הזו, וכל פעם עשה מאמצים, כולל להיכנס גם לאימותים עם הקבוצות באירופה שהוא היה חתום בהן, על מנת לחזור, כי עד שהוא היה מחלים, היו רוצים כבר שהוא לא יצא לחלון של הנבחרת, אלא להישאר בקבוצה, והוא אף פעם לא הסכים, הוא היה כל כך חשוב לו לחזור ולשחק עם הנבחרת, ובאמת זה בא על חשבון אי נעימות עם המועדונים שהוא שיחק בהם, אפילו עם הונדור השנה שעברה, ובהחלט עבורנו זה היה נכס גדול בנבחרת, אפילו היה לנו משחק במוקדמות אליפות העולם באנגליה לפני 3 שנים, משחק שאם אנחנו לא מנצחים אנחנו לא עולים שלב, הוא ניגש אליי ואלודד, אמר לנו חבר'ה המשחק הזה עליי, ואתה יודע זה אפילו למאמן כמו עודד וגם לי זה נתן הרבה רוגע, שניגש אליך שחקן ואומר לך מילה כזו, ובאמת הוא התעלה על עצמו במשחק הזה, נתן הצגה שם באנגליה, ועלינו שלב, אז בהחלט, כל התרומה שלו לנבחרת, על המגרש, מחוץ למגרש, הידע שלו בשחקנים, בשוק השחקנים, שיחקנו מוקדמות אליפות אירופה לפני 2 שנים, נגד נבחרת ספרד, שזה סגל לא נוצץ, זה לא שחקני יורוליג ולא שחקני NBA, והוא מכיר כל שחקן, הוא פשוט משחק הרבה שנים בספרד, כל שחקן הוא מכיר לפרטי פרטים, כל שחקן ליטאי, סרבי, אוקראיני, לא משנה נגד מי משחקים, הוא חי את הכדורסל, נושם את הכדורסל, יש לו ידע אדיר, ממש אנציקלופדיה, וכיף, כיף גדול, ממש.
טוב, אבי, איך זה היה בשבילך לסקר את מקל, ואני מאמין שגם שידרת אותו בליגה הספרדית, אז תספר קצת על זה.
כן, שידרתי אותו בליגה הספרדית, בהחלט, אני בעיקר זוכר את גרן קנריה, אני חושב שהוא נתן שם עונה מצוינת, העניין שם הספרדית, יש חלוקת דקות מאוד מדויקת, ואתה פרק, הוא חילק את העמדה עם אלברט אוליבר, וזה 20 דקות, 20 דקות, גם אם הוא היה נותן, זו הייתה עונה מצוינת, זו עונה שהבטיחה למועדון כמו גרן קנריה, יורוליג, בעונה שאחרי זה, היה גם... זה בהחלט היה נעים גם לסקר אותו, כי מדובר בבחור מאוד אינטליגנט, בחור שמאוד מאוד, אתה יודע, רהוט, יודע לענות, לא מדבר איתך בקלישאות, אני גם רוצה לציין שמקל היה, מה שנקרא, מודע מאוד תקשורתית, הוא הבין את הקטע של תקשורת, הבין את ה... את הקטע שמדיה היא חלק מהמשחק, אני, זה לא לכל אורך הקריירה, אבל למשל בתקופתו ב-NBA, וגם לפני שהוא נכנס ל-NBA בכל תקופת המבחנים, נקרא לזה, היה גם מישהו מקצועי ש... שהיה מה שנקרא אחראי על הצד של התקשורת בעניין הזה של מקל, כך שהוא היה, כמו שאמרתי, מאוד מודע, ורעיונות איתו תמיד היו מאוד מעניינים.
כן, אז תמיד יש לנו את השאלות שגם אני לא מהאוהדים שלהם, שמנסים לדרג באיזשהו מקום או למצב את מקל.
בשביל הרייטינג.
אבל במקרה של מקל אני חושב שיש בו משהו מעניין. מקל, בסופו של דבר, לא השאיר את אותו חותם על הליגה, אני אומר את דעתי, כמו שמיקי ברקוביץ' ורדי גורדון השאירו, ומהצד השני, למרות שהגיע ל-NBA, לא עשה את אותה קריירה כמו של עומרי קאסי. הוא באיזשהו מקום נשאר בין לבין. ואני רוצה לשאול אתכם, איפה באמת הקריירה שלו, איפה באמת הקריירה שלו נמצאת? האם הוא באמת יכול להיות מוגדר כאחד מהשחקנים הטובים, המשפיעים, למרות שהקריירה שלו בליגה לא... התמנפה עד כדי השמות שהזכרתי, ושקריית ה-NBA שלו עלתה, איפה אתם ביחס לדיון הזה, אבי, מה אתה חושב?
קודם כל, אתה אומר, הקריירה שלו בליגה לא התמנפה, אבל הבן אדם, אתה יודע, אצלנו המדד זה לקחת אליפויות מחוץ למכבי תל אביב. אז מקל עשה את זה פעמיים ועם שתי קבוצות שונות, אז כך שהקריירה שלו בליגה כן הייתה טובה. אז מכיוון, ובהתייחסות להקדמה שלך, אז אתה יודע, הוא היה שחקן NBA ולא עשה קריירה כמו קספי, אבל הסיפור בגן מקל הוא איך הוא הגיע ל-NBA, בלי דרך, בלי יותר מדי סיכויים. זה הסיפור, זה מה שמגדיר את הקריירה של מקל, ומכיוון שאתה אוהב או לא אוהב דירוגים, כמו שאמרת, אז אני שם אותו בין הרכזים הגדולים שהיו פה, ומבחינת שחקן, אני, איך אומרים, סוף הסירייה הראשונה, תחילת הסירייה השנייה.
הבנת, מעולה. אריק, מה עמדתך בנוגע לדיון הזה?
אני אגיד לי למה קשה לדרג, ולמה אני חושב שהוא היה יכול להיות מדורג הרבה יותר גבוה. כשאתה אומר את השם עומרי כספי, בישראל, אז אתה מחייך את זה למכבי. כשאתה אומר מיקי, אתה משייך למכבי. אתה אומר חיים, אז לא תגמן, אז הפועל חיפה, הפועל תל אביב. הלכתי איתך אחורה, אחורה, אחורה. אתה אומר מאיר טפירו, הלכתך לפועל תל אביב. הלכתך לאבי גורדון, הפועל ירושלים. אחת הבעיות של גל, שהוא לא היה מזוהה עם איזושהי קבוצה לאורך שנים, והביא עם הקבוצה הזו הישגים, מחד. מאידך, אי אפשר להתעלם, כמו שאני אמרתי בתחילת הדברים שלי, אי אפשר להתעלם שגל הלך לגליל והביא אליפות, הלך לחיפה והביא אליפות. דרך אגב, השינוי שהוא עשה בחיפה הרבה יותר משמעותי משהו שעשה בגליל. חיפה, מי שזוכר, אז הייתה, אם לא אידו קוז'יקרו, אז הקבוצה הייתה מתפרקת לגמרי, כן? והוא הגיע ופתאום לקחו אליפות. ולכן, אני חושב שזה טיפ-טיפה איזשהו קונפליקט לבין זה שהוא לא הגיע לאן, שהוא לא נמצא איפה שהוא צריך להימצא, בגלל שהוא לא מזוהה עם קבוצה, מחד, מאידך, שהוא זכה באליפות עם שתי קבוצות אחרות. אין ספק שגל בין הרכזים, הוא בין הרכזים היותר טובים שלנו במדינת ישראל. אני לא רוצה להגיד את המספרים, אבל אני מקבל את מה שאבי אמר שם, בסביבות הסירייה, משהו כזה. לגבי שחקנים, היו לנו שחקנים טובים מאוד, אני הייתי מגדיר אותו בטופ 20, טופ 25 שחקנים הטובים שהיו לנו בארץ.
שאתה אומר שהבעיה שלו הייתה בזה שהוא לא היה מזוהה, ממה לדעתך זה נבע, מהרצון תמיד להתקדם, ממה זה בעצם הגיע?
מה, אני לא יודע, לא, אני מודה, אני לא יודע, אני לא בקיא כל כך בקריירה, זה יכול להיות, אני אומר לך משהו עכשיו באופן כללי, באופן כללי זה יכול להיות עניינים של חוזים, זה יכול להיות מסתדר או לא מסתדר עם מאמן, יכול להיות מסתדר או לא מסתדר עם שחקנים וקבוצה, זה יכול להיות גירויים אחרים שהוא חיפש, אם זה ללכת ל-NBA, אם זה ללכת לצאת לאירופה, יכולים להיות הרבה מאוד מאוד גורמים בעניין הזה. אני חושב שאם גל היה נשאר, אגב במלגה אני יודע שהוא רצה להישאר תקופה, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל הוא לא נשאר, אבל אם הוא היה נשאר במלגה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים רצוף, שחק ב-ACB, באותה קבוצה, זה מאוד משמעותי.
אני רוצה לומר משהו לגבי מה שאריק אמר, אם אפשר. לראיה על הדברים של אריק לגבי זיהוי עם קבוצה, איפה הוא פרש? הוא פרש בנפרדת ישראל, הוא פרש באיגוד הכדורסל, הוא פרש בנפרדת ישראל, הוא לא פרש בקבוצה. וצריך לשים לב לנקודה הזאת, וכאן אני רואה גם את אחד הפספוסים הגדולים של גל בקריירה. אתה יודע, שיבחנו ודיברנו ואמרנו, אבל אני חושב שאחד הפספוסים הגדולים בקריירה של גל מקל, זו העובדה שהוא עבר כל שנה קבוצה, הוא נדד. הוא נדד, ואני חושב שכל איש מקצוע יגיד לך שמבחינה מקצועית זה דבר פחות טוב. נכון שהוא הגיע למקומות טובים, מכובדים, ליגה ספרדית וכל הדברים האלה, אבל העובדה שהוא עבר כל שנה קבוצה, אני חושב, איך אומרים, אנחנו מסכמים היום קריירה שלו, אני חושב שהייתה לו קריירה יותר טובה, אם הוא היה מתביית על, על איזושהי קבוצה, עוד פעם אני לא יודע, דברים היו תלויים בו או לא תלויים בו, אני חושב אריק שגם בגרן קנריה אחרי העונה שהם עלו ליורוליג, הוא היה מאוד רוצה להישאר, קרה מה שקרה והוא, והוא לא נשאר, אני חושב, עוד פעם זה וזה לא, אתה יודע, אני לא מעורה פה בדיוק בדברים, שמבחינת בית אני חושב שגל מקל, הוא פספוס של, סוג של פספוס של מכבי תל אביב, כי זה היה טבעי, זה היה איזה סוג של מקום טבעי, בטח אחרי שהוא, אתה יודע, הוא ניסה את סיפור ה-NBA וזה נגמר, אני חושב ש, שגל מקל היה צריך להיות באיזשהו מקום שחקן שמזוהה עם מכבי תל אביב, כמי שגדל בנוער של מכבי תל אביב, אבל מסתבר שזה לא קרה.
דרור, איפה אתה עומד ביחס לדיון הדירוגים הזה עם כל הכוכבית של הנדידה בין הקבוצות?
קודם כל, נציין גם שגל גל פרש כשיש לו עדיין ביקוש בליגת העל, ויש כמה קבוצות שעדיין מאוד היו רוצות שהוא ישחק בשורותיהן כבר השנה, גם השנה, בין אם זה הרצליה או מועדונים אחרים שהוזכרו, זאת אומרת שהוא פרש והוא עדיין יכל לתרום, והרבה מועדונים שהוא היה בהם גם הצליחו, ונוצרה סיטואציה שהבית שלו זה היה נבחרת ישראל, והוא גם פרש בסוף אליפות אירופה בדיעבד, ככה זה קרה. הגוף של גל, הפיזיות שלו אפשרה לו לשחק באמת ברמות הגבוהות בליגה ספרדית שהיא מאוד פיזית, מצד שני הוא היה בשנים האחרונות לפחות מאוד פציע, ויכול להיות שזה מה שהרתיע המועדונים מלהמשיך איתו לעוד שנה ועוד שנה. כך שלא תמיד זה היה באשמתו שהוא לא נשאר, או מצידו שהוא לא נשאר עוד שנה והאריך חוזים בקבוצות שהוא היה בהן. הוא עשה קריירה בחול, כמו שחקנים, גם מפיק ניסים עשה קריירה בחול, ולא הרבה זוכים לעשות את זה. הוא פחות נוצץ, מבחינה התקפית, לכן אולי כביכול לא ידרגו אותו במקומות הראשונים של הרכזים הישראלים בכל הזמנים, אבל אין ספק עם ההישגים שהוא שיחק ובמעמדים שהוא היה בהם והתרומה שלו לנבחרת, הסירייה הראשונה של הרכזים הישראלים. אם הוא היה נשאר לשחק בארץ ועושה 15-17 שנים בליגת על כמו מאיר טפירו, ואולי אפילו על הדרך לוקח עוד איזה גביע או שניים או עוד איזה אליפות, והכל היה קורה בארץ תחת עינינו, אז היינו מעריכים יותר.
טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שדי ממשיכה את מה שדיברנו עליו עכשיו אפשר להגיד, וזה איך מקל ייזכר בעיני הציבור אפשר להגיד, ולעומת איך הוא צריך להיזכר, ובנוגע לזה אפשר ללכת להרבה כיוונים, כי הוא היה בכל כך הרבה מקומות בקריירה, אם זה מכללות בוויצ'יטה סטייט, אם זה כמובן ב-NBA, באליפויות בליגת העל, במכבי תל אביב, ביורוליג, באירופה, בספרד, ביורוקאפ, הוא באמת היה בכל מקום, וכמובן, כמובן, נבחרת ישראל, שם הוא היה הקפטן, אז יש כל כך הרבה דברים, והשאלה היא איפה אתם חושבים שהוא ייזכר, ואיך הוא צריך להיזכר לעומת זה, ונתחיל עם אבי, איך לדעתך גל מקל ייזכר, ואיך לדעתך הוא צריך להיזכר?
קודם כל אני חושב שהוא ייזכר בדיוק בצורה שבה התחלנו את הפודקאסט הזה, אתה יודע, כשביקשת משלושתנו לזרוק מילה אחת, ופחות או יותר, המילה הזאת הייתה אותה מילה. אז הוא ייזכר, הוא ייזכר באמת קודם כל כמודל, כמקצוען, כאחד שסימן מטרות, כאחד שעשה את זה, אתה יודע, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, עם התמדה, עם נחישות, וגם כאחד, אבל לא רק, אבל גם כאחד שהשיג הישגים בכדורסל, וגם כאחד שעשה קריירה אירופית טובה, ואתה יודע, אני קטונתי, אבל אני כאילו, אם הייתי יכול להגיד לגל, להציע לגל, כאילו, אתה יודע, מה לעשות עכשיו, יום אחרי הפרישה, אז הייתי אומר לו, מה שנקרא, קח את החפצים, ותעבור מועדון מועדון, נבחרת נבחרת, בכל הארץ, פשוט ספר את הסיפור שלך. אני חושב שזה יכול לעזור להרבה מאוד שחקנים, להרבה מאוד ילדים, להרבה מאוד נערים, שיש להם חלומות, שיש להם שאיפות, שיש להם קשיים, שיש להם מטרות. אני חושב שזה סוג של מודל. בגדול אני חושב גם שגל מקל, אתה יודע, מסכנים את הקריירה שלו, ואני חושב שהוא גם צריך להישאר בכדורסל, ועם הידע הגדול והניסיון שלו, והעובדה שהוא עבר מועדונים והיה באירופה, אתה יודע, סוג של ג'נרל מנג'ר כזה, זה נראה לי תפור.
טוב, עכשיו נעבור לאריק. איך לדעתך מקל ייזכר, ואיך לדעתך הוא צריך להיזכר?
תמשיך את מה שאבי אמר. קודם כל, מי שקרוב לכדורסל, תמיד יזכור את גל כאחד שבנבחרת ישראל הוא חייל ומפקד, תמיד נמצא, תמיד מופיע, תמיד נותן את המקסימום. כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, צריך להיזכר כשחקן שהוא שילוב של כישרון ועבודה קשה, וזה לא, אני לא מדגיש את זה כבר פעם שנייה במהלך הפודקאסט הזה, כי יש לנו לא מעט שחקנים שהם עובדים קשה, לא מעט שחקנים שהם כישרוניים, אבל יש לנו מעט שחקנים שהם שניהם ביחד, והוא המעט האלה שיש לנו, שהם גם עובדים קשה וגם מוכשרים. יש לו את התכונה הנוספת שהוא לידר גדול, הוא מנהיג גדול, ואני חושב שבזה הוא צריך להיזכר, כך הוא צריך להיזכר. מה הוא צריך לעשות מעכשיו ואילך? קודם כל שכל סביבתו תהיה בריאה, זה התחיל מזה. מי שיודע על מה אני מדבר, אנחנו לא ניכנס פה לפרטים, הוא צריך לדאוג לבית, למשפחה, לאישה, זה אחד. ושתיים, אני חושב שאין ספק שמה שאמר אבי, הלוואי ושחקנים כאלה יהיו חלק מהכדורסל ברמת החינוך וברמת התרומה לשחקנים הצעירים, לקבוצות הצעירות, לא פוסל את האפשרות שלו להיות מועסק אפילו על ידי איגוד הכדורסל כאיזשהו מנטור לנבחרות צעירות, לילדים, לחברה הצעירים בנבחרות הצעירות. אני לא חושב שגל רוצה להיות מאמן, אבל לא הייתי פוסל את זה. אני גם לא חושב שהוא רוצה להיות ג'נרל מנג'ר, את זה אבל לא הייתי פוסל, זה כבר צריך לשאול את גל בעצמו. מבחינתנו, מבחינתי, זה יהיה עוול אם לא נשתמש בדרך ובדוגמה של כל הקריירה של גל מקל ברמת השחקנים הצעירים.
עד משמעית, ועכשיו נעבור לדרור. איך לדעתך מקל ייזכר, ואיך הוא צריך להיזכר?
אין לי הרבה להוסיף על מה שאבי ואריק אמרו, אבל בהחלט אנחנו בעתיד כן נראה את גל, אין לי ספק, בתפקיד מרכזי בקבוצה, הייתי שותף לשיחות איתו, וכן יש לו רעיונות וחלומות, שאני אשאיר את זה בינינו, אבל אין לי ספק שאנחנו כן נראה אותו בכדורסל, כי הוא מאוד מאוד אוהב כדורסל ומחובר לכדורסל, אולי אחרי הפסקה מסוימת, אבל הוא יחזור, וזה יהיה נהדר, כי באמת חשוב שאנשים כאלה יישארו סביב. ולגבי איך הזכרו אותו, אין ספק שהסמל המסחרי שלו שוב היה עבודה קשה ונחישות ומנהיגות, שזה גם נותן הרבה תקווה ודוגמה לשחקנים והחבר'ה הצעירים. ככה הזכרו אותו כשחקן.
כן, אז דרור, אני רוצה להתייחס לנקודה שאתה דיברת אליה. דיברת על זה שגל פרש בסיטואציה יחסית מיוחדת שעוד היה לו ביקוש. ולפי פרסומים, אפילו ביקוש מכמה מהקבוצות הגדולות והאיכותיות בליגה שלנו, ובסיטואציה הזאת הוא החליט לפרוש. האם אתם חושבים שההחלטה הזאת הייתה נטו מבחינה מקצועית, מוקדמת מדי, אנחנו כמובן לא מכניסים את כל העניינים האישיים לתוך העניין הזה, אבל האם גל מקל עוד היה יכול להמשיך ולתרום לקבוצות בליגת העל שלנו, גם בנקודת הזמן הזאת, ודרור, בוא נתחיל איתך.
קודם כל, חד משמעית כן, שוב, באליפות הוא היה בכושר גופני מצוין, הרגיש טוב, אתה יודע, מדי פעם הברך, מדי פעם זה, אבל בגדול הוא הרגיש פיט, הוא חזר לעצמו מבחינה גופנית, השלים אימונים, עמד בעומסים, ואין ספק שגם אם קבוצה הייתה לוקחת אותו לשחק את ה-17-18 דקות שלו בערב, ושומרת עליו נכון, הוא בהחלט היה יכול להוסיף מקצועית. העניין הוא שיש עליו בקריירה של שחקן, שנגמר הדלק במחל, כנראה לא היה לו דלק בשביל המוטור הזה, שלקום עוד פעם כל בוקר להתאמן, תחת קצת אולי כאבים או אתגרים, ומבחינה נפשית, או שפשוט הוא סבא מזה כנראה, זה כן החמיא לו שקבוצות רוצות אותו, ושיש לו ביקוש, אבל כנראה הספיק לו, הוא עשה את הקריירה שלו בחול, יכול להיות שהוא גם לא רצה לחזור לשחק בארץ, והעדיף לסיים את זה ככה.
אבי, מה דעתך על ההחלטה של גל בעצם לסיים את זה כשעוד יש לו ביקוש?
אני קצת הופתעתי, כי א', אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על נחישות והתמדה ועל אתגרים, אז אמרתי אולי האתגר שלו יהיה לשחק עד גיל 40, או האתגר לחזור לארץ ושוב להיות שחקן משפיע, זאת אומרת, היו לו פה סוג של, של, של אתגרים, מה שאתה יודע, דרור ראה את זה הכי מקרוב, אבל בגדול אני רוצה להגיד שגל מכיר הכי טוב את העניין הפיזי אצלו, והשאלה אם הוא היה מספיק סגור על זה, הוא לזכור שהוא הגיע לנפרדת אחרי כמה חודשים שהוא לא שיחק, האם הוא היה סגור על זה מבחינה פיזית שהוא, אני לא, אבל מבחינה מקצועית, זה די ברור לי שהוא היה יכול להמשיך לשחק ולשחק ברמות הגבוהות, בטח בארץ, ולהיות כאן חשוב, מוביל, ואפילו לא לשנה אחת, אפילו לעוד שנתיים, שלוש, אבל הוא החליט מה שהוא החליט.
אריק, איפה אתה בדיון הזה, בשאלה הזאת?
אני אעשה את זה קצר, בגלל שאנחנו כולנו יודעים כמה אינטליגנט גל, אז אם הוא החליט, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה שלו, כי זה מה שהוא חשב שזה נכון, אחד, אבל אם אני מסתכל על זה מהצד שאני מכיר אותו וכמאמן, הוא פשוט הבין שהוא, יש מילה שלא אמרנו פה על הגל, גל הוא פרפקציוניסט, עכשיו ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול לעשות את הפרפקט, שהוא לא יכול לתת את 100% מעתה ואילך, זהו, זה היה על חזור שלו, הוא הבין שזהו, הוא לא, אם אני לא יכול לתת 100% אני לא שם, זהו, צריך לקבל את ההחלטה הזו.
לחלוטין, ועכשיו אני הולך להקריא כמה תגובות שקיבלתי על מקל משחקנים ששיחקו איתו וממאמן שעבד איתו, ובנוגע לזה אתם יכולים לחשוב על סיפורים מיוחדים בינתיים שיש על מקל, שיש לכם מהחוויות שהיו לכם איתו, ואני אקריא כמה תגובות שכמובן התפרסמו בכתבה גדולה בהמשך, אלה הן התגובות הנבחרות, אפשר להגיד, קיבלתי המון תגובות מכל מיני שחקנים ומאמנים על הקריירה של מקל, אבל עכשיו אני אקריא את כמה המרכזיים. אז רביב פיצ'ון, ששיחק עם מקל בנבחרת העתודה, סיפר, אני חושב שגל זה שחקן, הכדורסל הישראלי הכי מקצוען שפגשתי, זה ניכר בכל היבט, מקצועי, פיזי, מנטלי, יש לי המון כבוד והערכה אליו, וזה מתקשר לסיפור מצחיק שחווינו ביחד באליפות אירופה לעתודה בריגה. לגל יש חוק שהוא לא אוכל שוקולד, רק פעם אחת בחודש. יצא שהפעם הזאת יצא באמצע אליפות אירופה, אחרי משחק מול נבחרת גיאורגיה, שניצחנו בזכות סל ניצחון של גל. סיימנו את המשחק והלכנו לזלול, הלכו לזלול שקית ענקית של שוקולדים, אוכלים בלי סוף, כולם נהנים וכולם צוחקים, אחרי 5 דקות גל קופץ ואומר, אני לא מאמין שאכלתי את החטא, תמשיכו את המילה לבד, אז זה אני הולך לעשות 1,000 חזרות לבטן, ואז יש פה כמה אימוג'יז צוחק בוכה. אורון ששיחק עם מקל בתחילת הדרך בנבחרות הצעירות, אומר, קודם כל ההיכרות שלי עם גל הולכת הרבה מאוד שנים אחורה, בכלל לנבחרת טרום נוער בזמנו ואחרי זה נבחרת הקדטים בגיל 15, הייתי אז רכז בהפועל ירושלים וגל רכז ברמת השרון, כבר אז בסוף האימון הראשון היינו צריכים להצטוות כל החבר'ה שלא גרים באזור המרכז, לישון אצל שחקנים באזור המרכז, וגל הרים את היד ואמר, אור איתי, וככה יצא שאני והוא בילינו ביחד כל סוף שבוע בווינגייט, וכל אימון, כי בעצם המחנות של הנבחרות בנויים על אימונים בשישי ושבת, אז הייתי ישן אצלו ומתארח אצלו בתל אביב, וככה בעצם התפתחה בינינו מערכת היחסים על המגרש ומחוץ למגרש. הייתה בינינו תחרות בתור שני רכזים, הוא היה השחקן המוביל בנבחרת ואני הייתי יותר משלים, אבל זה מעולם לא פגע בחברות העמוקה והאמיתית שלנו. עוד מאורון, אחד הדברים שהכי זכורים לי מגל זה שבנבחרת הנוער בזמנו ארז ויטמן היה מאמן בשנת 2006 ואני נפצעתי בקרסול. חודש לפני האליפות הייתה לי פציעה די קשה ואני הייתי רכז מחליף בנבחרת, הייתי אמור להיות בסגל הסופי. התאוששתי מהפציעה ויחד עם ארז וכל הצוות המקצועי עשינו המון מאמצים כדי שאני אהיה קשיר ואחזור ליכולת שלי, ולצערי לא הצלחתי לחזור לקשיות מלאה ולא הייתי בכושר משחק מספיק טוב כדי לצאת לאליפות, ויום לפני האליפות ארז והצוות זימנו אותי לשיחה בבית הנבחרות בווינגייט והודיעו לי שאני מנופה. גל ושון דניאל, ששלושתנו היינו חברים מאוד מאוד טובים באותם ימים, וגם היום חיכו לי. ידענו פחות או יותר מה הולך לקרות, כי כבר הכרנו את אופי ההתנהלות במקרים האלה. באתי וסיפרתי להם את זה, וגל פרץ בבכי, ורק הראה לי קודם כל כמה החברות בינינו חשובה לו, וכמה רגישות יש לו בכלל בחיים כבן אדם, אבל בטח ובטח כשחקן כדורסל, על המגרש שהיה לו כלפיי, ואני חושב שראינו את זה אחרי זה גם בתחנות אחרות שלו בקריירה, בנבחרת ובכל מקום, האופי שלו, הדומיננטיות שלו והתשוקה שהייתה לו למשחק, הוא שם באמת את כל כולו, את כל הלב, הגוף והנשמה בתוך המשחק, ואני חושב שהיה נורא 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 קל להתחבר, להזדהות איתו וליהנות ממנו על המגרש. ועכשיו עוד כמה תגובות קצרות שבאמת מתמצתות מי זה גל מקל. אז ברד גרינברג שזכה איתו באליפות במכבי חיפה סיפר, גל ניסה להתקשר אליי ערב לפני מסיבת העיתונאים שלו. הוא השאיר הודעה יפה שבה הודעה לי על הזמן שלנו יחד ועל הידידות שלנו. זה סוג הבחור שהוא מאוד מתחשב באופן לא יאמן. ובהקשר הזה, באנגלית זה נראה עוד יותר טוב, ההודעה שברד גרינברג כתב עם אותיות גדולות כמובן, זה רק מראה באמת את החיבור בין השניים. רמון קלמנטה ששיחק עם מקל בוויצ'יטה סטייט, מספר, גל מקל הוא הסיבה לתחילת הקריירה המקצוענית שלי בישראל. מכבי אשדוד שאלה אותו עליי והוא אמר מילה טובה שאני עובד קשה, ומפה לשם אני נכנס לשנה ה-15 שלי במשחק כמקצוען, ולא הייתי כאן בלעדיו. אני אסיר תודה לגל שיש לו לב ענק. והאחרון שאני אקריא, טיילר וילקרסון, ששיחק עם מקל בגלבוע גליל. גל תמיד היה מנהיג גדול שעובד קשה מהיום הראשון, הוא לקח אותי כאח מההתחלה והזמין אותי לארוחת ערב עם המשפחה שלו, פשוט באופן כללי בחור טוב, המשחק התגעגע אליך אחי. אז זה באמת התגובות המרכזיות, ויש עוד הרבה שהתפרסמו בכתבה בהמשך, כולל שמות כמו טרי טומפקינס אפילו, דירק נוביצקי כרגע לא, אבל מי יודע. ועכשיו, אחרי ששמעתם את כל זה, אני אעבור אחד אחד לבדוק האם אולי יש לכם סיפור מיוחד שאתם נזכרתם בו, ונתחיל איתך אבי, האם יש לך סיפור מיוחד מכל השנים שסיכרת את גל מקל?
שלחת לי את הליינאפ לפני השידור, וניסיתי להיזכר, לא סיפור גדול. נזכרתי בסיפור קטן, בגדול, מי זה גל מקל, אני זוכר שהיה משחק האליפות של מכבי חיפה, הסלטה המפורסמת של גל במרכז המגרש, בעיתון עובדים על מה שנקרא פולה, מדברים עם אנשים וכל זה, אז היה משחק אליפות, אתם מצפים שבן אדם שחגג בטח כל הלילה וזה בטח בצהריים אי אפשר לבית אותו אבל עם גל מקל אני דיברתי מחרת 10-11 בבוקר גג 10-11 אני גם מזכיר לכם אחרי סתירה באליפות ודיברתי איתו והוא כבר היה למעשה מורגן לנסיעה שלו לארצות הברית מה שנקרא לפגוש את היד של זה אומר הכל על דיברת על לשים מיד את האתגר החדש את המטרה החדשה לעבוד ולהלאה ולא להתעסק ביותר מדי חגיגות.
וואו, עכשיו נעבור לאריק, האם יש לך סיפור מיוחד שאתה נזכר בו מהתקופה עם מקל?
אין איזשהו סיפור מיוחד לגבי גל מקל בתקופה שהיינו ביחד. הסיפור היחידי שאני יכול להגיד לך זה שזכיתי באליפות עם ראשון, אז החבר'ה הישראלים של מכבי תל אביב היו מהראשונים שבאו לברך אותי, והוא היה אחד ביניהם, ואתה יודע, זה דברים שאתה לא שוכח, שהיריבים שלך הם אלה שבאים לברך אותך, אלה שבאים לחבק אותך, ברגעים העצובים שלהם וברגעים הכי מאושרים שלך.
יפה מאוד, ודרור, האם יש לך אולי סיפור טרי ממקל, בין אם ביורו בסקט ובין אם בכלל מהשנים האחרונות?
תראה, אני מתאר לעצמי שאת הסיפורים הסיסיים זה באמת השחקנים שהיו איתו בחדר הלבשה, בחדרים במלון, אז באמת לשחקנים יש יותר את הסיפורים האלה, כך שגם לי אין איזה משהו מיוחד, אבל כן, אני מתחבר לסיפור של אור גל כאות תודה, תמיד דואג לעבור בין השחקנים, עושה מגבית, קונים לו איזה מתנה יפה, ובאמת גל סביב דואג שכולם ירגישו טוב, לתת יחס לכולם, וזה באמת מראה את הצד הזה שלו, הוא אף פעם לא שוכח, תמיד נותן את היחס הזה, את ההרגשה הטובה, בין במילים ובין באיזה תשורה יפה, המון רגש, המון מנהיגות.
טוב, אז קודם כל תודה רבה לכולם, לאריק שיבק, לדרור כהן, לאבי סגל, תודה רבה לכם שהקדשתם מזמנכם כדי לבוא ולספר על גל מקל, ואני מקווה שהמאזינים נהנו, ואני מודה גם לכל מי שהזין לפרק הזה, ולעומר אריאן, כמו תמיד. ואנחנו כאן בפודקאסט התשיעית באירופה נמשיך להביא פרקים מיוחדים, זה בהחלט היה אחד מהם, בזמן הקלטת הפרק אני עם שורץ של דאלאס מבריקס לכבוד גל מקל, אז אני מאוד מקווה שכולם נהנו מפרק הספשייל על גל מקל ונתראה בפעם הבאה.